הרב בן ציון מוצפי
עונה לשאלות המאזינים
על הנגלה והצפון שביהדות.
נגלה והצפון שביהדות.
מנחה אברהם גבר.
ערב טוב, כבוד הרב.
שלום לכם ולכל המאזינים כולם.
ערב טוב, כבוד הרב, יש פה חסות של בעלי התוכנית, אם אפשר בתחילה לברך אותם, לתכניתו של כבוד הרב הגאון הרב מוצפי, בחסות יצחק נחום, מבקשים ללידה קלה לשרה בת רחל ולרפואת שלמה בן זוודה ורפואת אליזה בת רחל.
שם יסלח להם רפואה שלמה ו... חיים באושר והצלחה והרווחה.
כבוד הרב, יש פה עוד בקשה, אם אפשר לברך לרפואה שלמה לישראל מאיר בן דבורה וורד שושנה בת רבקה.
ישראל מאיר בן
דבורה וורד שושנה בת רבקה.
כן, ולכל הפצועים, לכל החולים מעמו ישראל.
כבוד הרב, אם אפשר לפתוח בשאלה, על רקע העובדה שאנו נמצא מספר ימים לפני ראש השנה תשס"ב ותחת הרושם של המתקפה הרצחנית על ארצות הברית וכל מה שהיא מסמלת, כוח וכסף, האם אנו נמצאים בפתח תקופה חדשה שאולי תומנת בחובה מאבק של העולם המערבי באסלאם הקיצוני? האם העולם לובש צורה אחרת ולקראת מה אנו צועדים?
תראה, אני לא, ודאי שאני לא פרשן מדיני ובטח גם לא צבאי, וזה נשאיר לפוליטיקאים החילוניים שהם אוהבים לקשקש כל הזמן ולדבר.
כמובן
אנחנו מסתכלים מצד המבט ההלכתית, התורנית, היהודית על כל ההתרחשויות החל מראש השנה שעבר, שעוד לא עבר למעשה, זה תחילת השנה הנוכחית תפשין סמך א', ראינו תמורות גדולות ועצומות ודברים נוראים שהתחוללו בדיוק בראש השנה, והדברים האלה ממשיכים עד עצם היום הזה ואפילו הולכים ומתעצמים ככל שהשנה הולכת ומסתיימת. יש קשר בין האירועים לימים הנוראים. זה קרה בשנה שעברה, והשנה זה קורה ביתר שאת וביתר עוז. זה לא המתקפה על ארצות הברית, זה המתקפה על היהודים. המטרה בכל עניין הוא היהודים. הגמרא אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מביא איזה עצירת גשמים, אין הגשמים נעצרים אלא בשביל ישראל. הרב חידה כותב, כל ייסורים, כל אסון טבע שקורה באיזשהו מקום בעולם, הוא בא לאותת לנו ולהזהיר אותנו. כאן היה מצב הפוך, שזה התחיל אצלנו במשך שנה שלמה. נטבחו, נרצחו, נשרפו, התפוצצו לרסיסים נשים, תינוקות, נערות, ילדים, זקנים, צדיקים, רבנים, מכל החוגי הציבור, נהרגו ונשרפו על קידושת השם. בכל העולם כולו שתק, אלא להפך כאן. העולם גינה אותנו. מי שהתבונן מה היה בשבוע שעבר, ומה היה יום לפני מה שקרה בארצות הברית, כשכל העולם חשב, והרבה גם כאן מתוך ארץ ישראל חשבו, שיש מחסה אצל אותה מעצמה שנקראת ארצות הברית, ויש שם שקט, ורבים התחילו לדבר על עזיבת הארץ, ואנחנו אפילו בשיעורים האחרונים הרבה דיברנו שאין לעזור את ארץ ישראל, ולהפך המקום הבטוח ביותר זה כאן. והנה ראינו שכל ההרוגים שנהרגו כאן בארץ הזאת במשך 53 שנים האחרונים נהרגו במשך רבע שעה בארצות הברית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לעולם כי לא בכוח יגבר איש ובכוחו לסובב את כל העולמות. עכשיו אין ספק שכל העולם בסכנה, לא רק עם ישראל. עד עכשיו רק עם ישראל היה בסכנה, היום העולם כולו בסכנה, כי ברגע שהגויים ישבו בשקט ורחצו בניקיון כפיהם וחשבו לעמוד מן הצד וחלילה להכניע ולשבור את רוחנו, וזה כולל גם אדום, גם אלה שנקראים כביכול ידידים שלנו. לא הזיז להם מאומה שמשפחות שלמות לצערנו מתוך עם ישראל נמחקו מעל פני האדמה. עכשיו הקדוש ברוך הוא הוכיח להם, רק חבל וכואב הלב מאוד שזה קורה יחד עם נפשות של יהודים בני עמנו, והרבה יהודים מאמינים ושומרי תורה ומצוות שלצערנו קבורים תחת ההריסות, ומי יודע אם יש מהם שיכולים בכלל להיות מובאים לקבר ישראל אחרי שהמקום שם בער, אומרים ב-3,000 מעלות חום היה הברזלים והפלדה של שלד הבניין. אז תאר לך מה נשאר שם, הכל נשרף. לכן בוודאי שזה מראה שהיום הגדול והנורא הולך ומתקרב, בפרט לפני ראש השנה, שאנחנו צריכים לדעת שאין לנו מלך אלא אתה. ובכן התקדש שמך השם אלוקנו על ישראל עמך, ובכן תן פחדך השם אלוקנו על כל מעשיך. זו שעה של חשבון נפש נוקבת, שעה של תפילה, של בקשת רחמים, כי מידת הדין לצערנו שולטת בעולם. עצם זה שניתנה רשות ששני מגדלים כאלה ענקיים, וכולל כל קומפלקס הבניינים שמסביב, שהיום הם כולם בסכנה וחלק מהם כבר קרסו, זה מראה שניתנה רשות למשחית לחבל, וזה מראה שההגנה של השכינה על אותם מקומות הסתלקה, כי אחרת לא היה יכול לקרוא הדבר הזה. כל מי שמבין קצת מה שכתוב בכתובים בספרים יודע שיש הגנה על כל פרט ועל כל ציבור מצד השמיים, וכאשר ההגנה הזו מסתלקת אז ניתנת רשות למשחית לחבל. וכאן זה אומר דורשני, ומי יודע בשביל מה ובשביל מי קרה האסון הכבד והנורא הזה. אנחנו נתפלל רק על הפצועים ועל המשפחות השכולות של הנעדרים ושל גם החטופים שנחטפו לצערנו. עוד בשבת תשובה בשנה הזאת, כבר עוברת שנה כמעט לחטיפה שלהם, לנעדרים, לשבויים, לכל אלה האומללים, שהשם ירפא את שברם.
אמן.
ואת כולנו עם ישראל היושב בציון ינחם אותנו בקרוב בבניין ציון וירושלים, שזה הבניין האמיתי. לא בניינים ומגדלים הפורחים באוויר שהנה פתאום נמחקים על פני האדמה. הסמל של כוחי ועוצם ידי התנפץ לרסיסים. הכוח של הכי גדול בעולם הצבאי, מה שקראו לזה, של הפנטגון, ששם מרכז ה-CIA, שלכאורה היו צריכים לדעת על כל מטוס באיזשהו מקום בעולם, על כל צוללת באיזשהו מקום בקרקעית הים, איפה היא נמצאת ומה הם נמצאים. הרי כל הלוויינים שבעולם נשואות קרניהם אל הפנטגון, ודווקא המקום הזה הוא שנחשף לאותה סכנה וספג את אותה מכה. מה זה אם לא הוכחה חותכת שהקדוש ברוך הוא כבר צועק, תשובו אליי ותדעו שיש אלוהים ויש מלך שהוא שולט בעליונים ובתחתונים, והגיע הזמן שהוא צריך למלוך. והגמרא אומרת, מפני מה אומרים מלכיות, אמר הקדוש ברוך הוא, כדי שתמליכוני עליכם. ואם חס ושלום אנחנו לא נמליך, אז הוא ימלוך, ויש לו דרכים משלו איך למלוך. אבל מוטב רגע קודם שאנחנו נקדים ונמליך אותו מתוך הרחבת הדעת, מתוך רצון, מתוך תשובה ותיקון מעשים. ואני חוזר ואומר, התשובה צריכה להיות אצל כולנו, והבדק בית חייב להיות אצל כל אחד מאיתנו, לקבל על עצמנו כל ערב שנלך לישון לעשות חשבון נפש ותיקון מעשים. כי אנחנו הולכים לישון בלילה, אנחנו לא יודעים מה יקרה בבוקר, לאיזה בוקר אנחנו קמים. האם מלחמת גוג ומגוג בשער, האם יש איזה מלחמה עולמית שעומדת לפרוץ, מלחמה כן קונבנציונלית, לא קונבנציונלית וכו'. אנחנו לא יודעים עם מי יש לנו עסק, אנחנו לא יודעים מה מסתתר ומה יכול להתפתח ברגע אחד. רק נתפלל לקדוש ברוך הוא שיעשה את הכל בחסד וברחמים. אין ספק שאנחנו נמצאים לקראת ימים גורליים מאוד, ימים של פרשת דרכים, וכל אחד מאיתנו צריך לתת יד וכתף שהקדוש ברוך הוא יקים את השכינה מן העפר ויאיר לנו את דרכנו בקרוב.
אמן ואמן. זכו למצוות כבוד הרב. באמת דומה כאילו הימים הנוראים הוקדמו טרם זמנם.
כן.
ויש לנו מאזין מניו יורק, כבוד הרב. ערב טוב למאזין, האם שומע אותנו?
שלום, זה שמואל מניו יורק.
שלום לרבי שמואל, מאיפה אתה בעיר ניו יורק?
אני בברוקלין, כן. כן. אנחנו בברוקלין. רצינו, תזכו לשם רבות, נעימות וטובות.
תזכו ותחיו ותאריכו ימים ושנים, בטוב ובנעימים. כן, תספר לנו מה קורה אצלכם.
שמענו שיש רמז בזוהר, בעניין מה שקרה פה.
כן.
בפרשת בלק מישהו אמר בסוף פרשת בלק
אמת,
יש רמז מזוהר
אמת ויציב. לא רק בפרשת בלק, בעוד כמה מקומות בזוהר כתוב. אומנם הזוהר מדבר יותר על רומא, הוא מדבר על אדום, אבל לצערנו קשה לי לדבר, כי סוף סוף רבים מעמנו בני ישראל היו כאן. יש מקום אחר בזוהר שמדבר שברומא התכנסו אומות העולם לפני בוא המשיח להתייעץ על ישראל, והקדוש ברוך הוא ישליך עליהם אש וגופרית מן השמיים ואבני אל גביש. אבל בזוהר גם שמות, פרשת שמות בדף ח' ות', גם בפרשת בלק מה שכבודו הזכיר, כתוב שיפלו כמה מגדלים וכמה בניינים, ופסוק בזכריה וכל חומה לארץ תיפול. כל זה, זה עדיין זה לא זה, זה יכול להיות שזה מעין דוגמה למה שחס ושלום אנחנו מקווים שלא יקרה, כי על ידי התשובה שאנחנו נעשה, בכל אופן אם יקרה, שלא יגרם לשום אחד מישראל שום נזק. וזה אנחנו חייבים לבקש יום יום ולהתחנן לקדוש ברוך הוא שעה שעה, שירחם על עמו ישראל, שלא יבוא להם צרות ויציל אותנו מחבלי משיח. זה כל מה שאנחנו עוברים כעת, זה חבלי משיח. ואין ספק ששני דברים גורמים לדברים האלה. האחד, רדיפת הממון. מותר לאדם לעבוד, מותר לאדם להתעשר, אבל כדי לעשות את רצון בוראו, לא כמטרה אלא כאמצעי לעבוד את השם. והדבר השני, הפריצות והדברים של העריות. כתוב שעל הדברים האלה קוראים האסונות האלה. והזוהר עצמו כותב על שלושה רגז הארץ. מה זה ארץ? זה שהארץ נופלת או רועדת, או שנופלים בניינים על הארץ, כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה ונבל כי יסבע לחם. זה הכוונה על השטן שמאכילים אותו, והוא נהנה מהמעשים הרעים שהבריות עושים. ולצערנו הממשלות היום בעולם הם בעד מתירנות, בעד ניפוץ כל המסגרות, אם זה המשפחתיות, אם זה כל העניינים כולם, וללא שום מסגרת לא של משפחה ולא של דת ולא של כל שאר דברים אחרים. אז לצערנו קוראים מקרים כאלה וניתן רשות למשחית להבל. אנחנו צריכים להתפלל ולהרבות תפילה. מה שלום היהודים בניו יורק? ידוע כמה אחוז יהודים יש שם?
לא ידוע, אבל הבניינים האלה המון המון יהודים, וגם כן שומרי תורה ומצוות, המון.
הרבה
כן.
בעלי חסד וצדקה.
הרבה בעלי חסד, אבל עוד לא שמענו, אין דיווחים על זה. רק הם מסעו בו. רק
יש השערות כמה יהודים היו לחודים בבניין, או אין השערות?
אין עוד. לא פרשימו את זה עוד. אבל
לא, אבל ידוע למשל כמה משרדים כן ניצלו, כמה יושבי משרדים כן ניצלו וכמה לא. אז פחות או יותר אפשר לדעת מה המצב שם. באחוזים היהודים שנמצאים בתוך המגדלים האלה, במשרדים, כמה זה באחוזים? מתוך כלל המשרדים שיש, ידוע לכם?
לא ידוע לי, אבל יש המון, המון, לא ידוע לי. יש, אומרים שיש 50,000 אנשים שעומדים במניינים האלה בכל יום, שעובדים שם, חוץ חוץ ממי שבאים לשם בשביל עסקים או משהו כזה.
זה ממש מפחיד. זה נותן לנו גם תמונה מה היה בחורבן בית המקדש. הלא כתוב שם בקינה, ויצאה גחלת ואש מאת השם. זה מה שהגמרא אמרה, שנתן הקדוש ברוך הוא שלח את גבריאל עם גחלת להשליך לבית המקדש. וגבריאל השאיר את זה אצלו בידו וצינן אותה שאולי יחזרו בתשובה. הוא נענש על זה אחרי זה. אבל כאן רואים, הקדוש ברוך הוא רצה להוכיח לעולם שבתוך הרב מה קרה בחורבן בית המקדש. אבל פה זה הפלא ופלא, שכמות כזאת של הרוגים, זה מראה איזה מידת דין הייתה בעולם. ולפני איזה מידת הדין פה השתוללה פה בארץ ישראל, בכל חוצות ירושלים. השבוע הזה היה 3 פיגועים ביום אחד. ראינו את יד השם נוראה. משפחות שלמות נכחדו, כמה יתומים ואלמנות, כמה משפחות שלא נשאר מהם זכר נהרגו, כמה ילדים קטועי ידיים ורגליים. מי זוכר? מי יכול למנות את מספר היישובים שנפגעו ביריות ובכל מיני התקפות רצחניות של אותם רוצחים שפלים? ולצערנו עדיין יש מי שתולה בהם תקווה, ושב תשועת אדם. ממש ושב תשועת אדם. אנחנו מתפללים עליכם, על כל היהודים היושבים בכל ארצות תבל. עכשיו כולם בסכנה, בוודאי. כי גם אם תבוא תגובה, מי יודע מה זה יביא בעקבותיו. המצב צריך להתקרב, להתחזק לאבינו שבשמיים, ולהיות כולנו לב אחד לאבינו שבשמיים. תזכו באמצו, תברך את כל יושבי הקהילות שם, שהשם יתברך, תגיד להם שכל היהודים פה בארץ, עיניהם נשואות עליהם שם, מבקשים עליהם רחמים, שהשם יתברך, יפדה אתכם מכל צר ואויב ומכל נזק וחבלה.
אמן. לכן נמור ותשמו לשם רבות, נמוד וטובות.
ותחיו ותאריכו ימים ושנים בטוב בנעימים. תזכו יהי רצון, אולי נזכה בחג הסוכות כולנו להיות יחד בבית המקדש ולשמוח.
אמן, אמן כן יהי רצון, אמן כן יהי רצון.
ברוך תהיה מפי העליונים והתחתונים יהי רצון.
אמן, תודה רבה.
השם איתכם תמיד בכל מקום.
אמן, תודה רבה.
כל טוב. כבוד הרב?
כן.
מישהו הפנה את תשומת ליבנו פה בפרשת השבוע, כן. בשלישי.
הזכרתי את זה הרבה בשיעורים ש...
פסוק חב ג'
כל הפרשה והפרשה שעברה בפקחי תבוא, כולה מדברת, ואני לא הייתי רוצה להכביר במילים בגלל שיהודים כאן נפגעו.
כבוד הרב, בנקודה שהרב אמר עכשיו, יש פה שאלה, אם שליחי מצווה אינם נזוקים, כיצד אנשי הצלה נהרגו במקום?
נפגעו אנשי הצלה או ניצלו? אני יודע שניצלו אנשי הצלה. בכל אופן...
לפי מה שמסרו לנו, הלכו יהודים, חברי ארגון הצלה מברוקלין, להציל שם אנשים, ונפגעו שם.
כן, אז יש גמרא מפורשת, שאומרת, כיוון שניתן למלאך המשחית להשחית, שוב אינו מבחין, בין צדיק לבין רשע. לכן אמר הפסוק, לך עמי, בוא בחדריך, וסגור דלתך בעדיך. רבותינו אמרו שזה מדובר בשעה שיש מידת הדין בעולם. רבה, שכר, כבה, אפילו את החלונות של הבית היה נועל, שלא ייכנס המשחית מאיזה מקום. זאת אומרת, הוא לא שדרך החלון הזה, יש לו דרך החור של הדלת. כוונה, רצה להמחיש רבה, מה זה סכנה שאפילו רבה שהיה גדול האמוראים בדורו, גם הוא אמר, תשמע, כשיש זמן זעם, זה היינו צריכים להתעורר כבר לפני שנה, איך שהתחילה האינטיפאדה האיומה הזאת, ונרצחו יהודים בלי סוף כאן בארץ, ודם של ישראל ניגר כמיים. אז ראינו שמידת הדין שולטת. כשמידת הדין שולטת, היא אינה מבחינה בין צדיקים לרשעים, חס ושלום. ודווקא את הצדיקים, זה גמרא בבבא קמא, כי תצא אש ומצאה קוצים, למה יוצאת אש? בגלל שיש קוצים. אז מה קורה התוצאה? נאכל גדיש או הקמה. מה כתוב אחר כך? שלם ישלם המבעיר את הבערה. זאת אומרת, הצדיקים לוקים. אז זה מפורש, זאת אומרת, כל הדברים האלה הם לא חדשים, ידועים ומאז ומתמיד. מי אלה שנהרגו? צדיקים. הגמרא לא אומרת על בבית המקדש 300 כהנים עלו לגג, כשהגויים באו מסביב והציתו אש בהיכל, ובחרו ואמרו לו, ריבונו של עולם, עד עכשיו המפתחות ואת המקדש היו מסורים בידינו, טול את המפתחות. והשליחו את המפתחות לאוויר, יצאה כמין יד מן השמיים ונטלה את המפתחות. ואחרי זה, והם כולם נפלו לתוך האש ונשרפו. ועליהם כונן הנביא, מלאך, כי עלית כולך לגגות. אז הנה, אתה רואה שהיו דברים מקדם, גם באינקוויזיציה הארורה בזמן גירוש ספרד, גם בזמן השואה האיומה, גם בכל, אבל אני לא חושב שבהיסטוריה היה מצב כזה שתוך דקות מעטות, כמות כזו של אנשים נשמדה מעל פני האדמה. אני קורא לזה לא פחות מהשואה. רק בשואה זה נמשך משך 5 שנים, וכאן זה נמשך דקות ספורות. ולעיני העולם כולו, ואין להם מושיע. תגיד לי איך ייתכן, מדינה כל כך אדירה כארצות הברית, עם כל הידע הטכנולוגי, עם כל התחכום, עם כל ההגנה והשמירה, איך, אחרי שהיה פיגוע במגדל אחד, איך קרה במגדל שני, ואיך קרה שגם בלב הפנטגון ובעוד מדינות אחרות קרה שם עוד פיגועים נוספים? מה זה אם לא שהקדוש ברוך הוא רצה להוכיח כבר עם בעולם ששב תשועת אדם? זה כל זה מוסר לנו, מוסר השכל. אז ימנו ועדות חקירה, ויבואו הפרשנים המדיניים והצבאיים ויסבירו את תולדות הסכסוך ואת הטכניקה של הפעולה ואת המודיעין ואת השנתיים-שלוש שהם הכינו את התוכניות ואת ההצהרות, אבל כל זה אפס. הרי יכל לפספס המטוס בהבדל של כמה מטרים ולא היה קורה כל הדבר. ואיך שתי הפגיעות בזה אחר זה בהפרש של 18 דקות בדיוק פגעו? מה זה אם לא שבשמיים ככה גזרו, אם לא שבשמיים נתנו רשות למשחית להבד, אם לא שהשטן בכבודו ובעצמו התלבש בתוך המחבלים האלה ועשה את הפעולה הזאת? זה כל זה אומר דורשני, וזה בהחלט מדאיג, כי זה מראה שיש רשות למשחית להבד, וזה דבר בהחלט לא טוב. זה מראה שאין מספיק מעשים טובים, זה מראה שאין מספיק מי שמתבונן ומי שנותן על לב. וזה כל זה מחייב אותנו, מחייב אותנו לחשבון נפש. אני אומר את זה לעצמי, אני לא מטיל חלילה וחס שום דופי ושום אחריות על שום אדם. אני בראש ובראשונה מאשים את עצמי כאן, ואני אומר שכולנו חייבים לעשות חשבון נפש על מי עשה השם ככה לארץ הזאת, מאחורי האף הגדול הזה. ואחורי האף הזה לא נפסק אפילו ליום אחד. אין שקט אפילו לא 40 שנה, אפילו לא 40 שניות אין פה שקט בארץ הזאת ובעולם כולו.
כבוד הרב, עכשיו התקשרו מארצות הברית והודיעו לנו, ברוך השם, 45 אנשי הצלה שבאו להושיע ולהציל. הם אמנם אולי נגברו חלקם, אבל ברוך השם כולם יצאו בריאים ושלמים והגיעו הביתה לשלום.
גם אני שמעתי בזמנו לפני יום, זאת אומרת, שמעתי שהם כן ניצלו.
כן, עכשיו
טוב, הודיע. אבל יש אחרים מסכנים של יחודים, יש אחרים שזה לא כן. מנחם אותנו.
נכון.
על כל נפש שניצלה זה דבר גדול מאוד, אבל המכה היא מכה, אין ספק.
כן. ברשות הרב נעבור למאזין נוסף. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב, מבורך.
ברצוני לשאול את כבודו שאלה לגבי אדם שקנה חליפה, והאם הוא צריך לבדוק את זה עם שעטנז, או שהוא לא צריך לסמוך על חזקה, האם זה אפשרי?
תראה, תלוי ממי הוא קנה ומאיזה מפעל. אם זה מפעל שבדקו אותו,
כן,
וראו אותו וראו שהכל בסדר, אז זה יש חזקה. יש הלכה שאומרת, כל דבר שטעון בדיקה, למשל, סוג פרי מהתולעים, לא פרי שהוא חזק שהוא מתולע, אלא סתם דבר, אני רוצה לדעת אם הוא מתולע או לא. דגים למשל, לפעמים מצוי בדגים תולעים. או משפחה לא עלינו שיש בה איזה חולים מסוימים, שהחולי הזה הוא חולי תורשתי, שייתכן שזה יכול לגרום גם לאחרים הצאצאים שיבואו. הלכה אומרת, אם יש 3 במשפחה, אז יש מקום לחשוש. הלכה אומרת, בכל דבר, ספר תורה להבדיל, שיש בו, מצאו בו פסול. אם מצאת יותר, 3 טעויות או יותר, אסור לקרוא בו עד שבודקים אותו כולו. הוא חזק שהוא מקולקן. עכשיו אתה שואל אותי לגבי חזקה של...
אדם קנה חליפה.
חליפה.
כן.
עכשיו חליפה, אז מתי אומרים חזקה של קשרות? כשיש ידיעה שהכל בסדר. עכשיו, תלוי מאיזה מפעל זה. כאן זה תלוי בסוגי המפעלים. יש מפעלים או חייטים שמשתמשים בכל מיני חוטים של פשטן בחליפות של צמר. אז קודם כל עליך לדעת אם החליפה הזאת מכילה צמר. אם החליפה מכילה צמר, אז באמת יש בעיה. אבל אם החליפה אינה מכילה צמר, אז מה יכול להיות שיש שם פשטן? לא, אז יהיה פשטן בלי צמר. אתה מבין?
כן.
לכן לסיכום יוצא, כל חליפה שמכילה צמר, אפילו אחוזים מסוימים של צמר, אם זה ממפעל שידוע שהמפעל הזה הוא, יש לו קשרות, בדרך כלל המפעלים יודעים, בעלי החנויות גם כן פחות או יותר מעודכנים בזה, אז אתה יכול לסמוך על החזקה שלהם. אבל אם זה מפעל לא ידוע, אתה צריך לתת את זה לבדיקה.
בסדר, תודה רבה.
כל טוב.
שכל השנה רבות, כבוד הרב.
שכו ותחיו ותאריכו ימים ושנים.
אמן ואמן, כבוד הרב.
כן, בבקשה.
שאלה לגבי ברכת הגומל, מורכבת מכמה סעיפים. האם לברך אותה אחרי טיול בצפון הארץ, שחוזרים לירושלים? האם לברך כשהיו 100 מטר לעלינו מפיגוע? האם לברך כשנוסעים לגילו פעם בשבוע? האם לברך פעם אחת בשביל כל המקרים?
טוב, אני אצטרך לילה שלם להסביר את כל הפרטים, ואני אענה בקצרה, אשתדל לנו בקצרה. ברכת הגומל מתי כן ומתי לא. קודם כל יש הבדלים בזה בין יוצאי אשכנז ליוצאי ספרד. אנחנו הספרדים פוסקים כמו הירושלמי, האשכנזים פוסקים כמו הבבלי. נפקא מינה שאנחנו הולכים אחרי שיטת הרמב״ם, שהוא נקט הולכי דרכים ולא אמר הולכי מדברות. בגמרא מובא הולכי מדברות בבבלי שלנו, אבל הרמב״ם עזב את הבבלי ופסק כמו הירושלמי הולכי דרכים, שהוא פוסק כמו הירושלמי שכתב שכל הדרכים בחזקת סכנה. מה ההבדל? מדברות זה רק ממדינה למדינה, או לעבור דרך מדבר ששם מצויים חיות או ליסטים, זה הסכנה. אבל הולכי דרכים יש שם סכנות אחרות שזה פחות שמור, זאת אומרת זה פחות מוגן מאשר בעיר. אז לכן אנחנו הספרדים נוהגים לברך כל שאדם נסע 72 דקות באותו יום ושעה 72 דקות מחוץ לעיר. זה מצטרף גם השהות בפקקים, מצטרף הלוך וחזור, אבל בתנאי שזה באותו יום, מברכים על זה הגומל. האשכנזים אינם מברכים הגומל אלא כאשר נסעו ממדינה למדינה דרך הים או במטוס וכדומה. עכשיו יש עוד הבדל אחד, אשכנזים מברכים גם אם ניצל מתאונה, אז מברכים הגומל על זה. אנחנו הספרדים על הצלה מתאונה אין אנחנו מברכים, אלא דווקא אם היה ממש סכנה, כמו שהגמרא אומרת שנפל עלי גמלה פריצה, גמל משתולל נפל עליו והוא יצא שלם, או נפל עליו קיר או נהרס בניין, למשל אלה שיצאו כעת מתוך הריסות חיים, הם חייבים לברך הגומל, כי זה ממש נס. או שאדם שהתהפך עם מכונית ונפל לתוך הוואדי ויצא משם שלם, אפילו שיצא עם שריטות או איזה פציעות קלות, עצם זה שהוא יצא בחיים הוא צריך לברך הגומל. זה בין האשכנזים בין הספרדים, אך האשכנזים מקלים יותר שבכל סכנה שהיא מברכים. עכשיו יש חילוק נוסף, מה שבספר של השאלה ציינת לגבי גילו. חילוק נוסף לגבי גילו, למשל יש בהלכה בשולחן ערוך הביא שבמקום שהתחזק סכנה, מקום שוודאי יש שם סכנה, כמו בשטחים, לא רק גילו, כל מי שנוסע למשל ירושלים מודיעין או נוסע כל עיר אחרת מעיר לעיר שיש שם בעיקר מעבר לקו הירוק או במקומות ששם יש מדי פעם יריות ופיגועים, גם אם לא שעה 72 דקות יש לו לברך. עכשיו אדם שעושה את זה מדי יום ביומו, זאת אומרת אדם נוסע מירושלים לחברון, ירושלים גוש עציון, ירושלים ביתר, ירושלים מודיעין, והוא עדין כל עיר אחרת, לאו דווקא ירושלים או ירושלים יריחו, אז צריך לברך הגומל. אבל לא כל יום יברך הגומל, אדם שרגיל כל יום לנסוע אז יברך פעם אחת בשבוע משבת לשבת, זה המנהג וככה הוא לנהוג. ובזה באמת ייתכן שאין הבדל בין האשכנזים לספרדים. למה? כי גם שאצל האשכנזים שכתוב הולכי מדברות ולא הולכי דרכים, כאן ברגע שאתה רואה שזה ממש מדברות, וכאן זה יותר גרוע ממדברות, כי במדבר עד שימצא, אם יפגוש איזה חיה או איזה אריה או איזה דוב רעב, עד שזה יקרה זה קורה אחד למיליון, אבל כאן זה קורה בר מינן בלי סוף. אתה רואה שאין לך מקום בעולם היום שהוא שמור, כולם בפניקה, אפילו ראשי המדינות שבעולם, המעצמות הכי חזקות, שוהים כעת בבונקרים ובכל מיני מקומות מסתור, ומפחדים מהאויב שנמצא בכל מקום, בכל פינה. לכן הדין משתנה, כי המציאות השתנתה. במקרה אשר כזה, שולחן ערוך כותב, שגם אם לא שהה מהלך פרסה, זאת אומרת שזה 72 דקות נסיעה, אלא כל שירות שהיא באזור של סכנה, מחייבת ברכת הגומל. לכן כל התושבים של היישובים שמעבר לקו הירוק, או אדם שנסע באזורים שהם בדרך כלל שם יש ירי, ולא מה שהממשלה או משרד הביטחון מכיר כאזור ספר, אלא מה שהמציאות מראה שיש שם יריות ויש שם פיגועים ויש שם דברים כאלה, הוא עבר בשלום, אז יש לו לברך הגומל פעם משבת לשבת.
תזכו למצוות כבוד הרב, ונפנה למאזין הנוסף.
ערב טוב,
בורך.
שלום כבוד הרב, מדבר יעקב מהצפון.
כן, יעקב.
בנושא תפילה בליל כיפור למשל, יש כן. קטעים בארמית, האם מישהו מהקהל הוא יכול לתרגם, אומר לך דוגמה, רחמנה התקרלן כימי דבר רחמה, האם, להגיד לחזן, תגיד את הפסוק, מישהו מהקהל יגיד בעברית, הרחמן זכור לנו ברצוע שבא מבינו. וכן הלאה, רחמן כימי זכר, האם זה מותר, זה לא יפסק, כדי שהציבור יבין, במיוחד הקטעים האלה של רחמנה התקרלן, החזן יגיד פסוק, ומישהו מהקהל יגיד את התרגום בעברית.
בוא אני אסביר לך. התפילה זה לא איזה הרצאה או איזה שירות לציבור. התפילה היא מכוונת אל הקדוש ברוך הוא. דוגמה, אני אגיד לך דבר אחד. יש בהלכה, הפרי מגדים מביא שאלה ידועה. מובא בהלכה שאסור ללמוד תורה שבעל פה ללא הבנה. זאת אומרת, וכך הביא המגן אברהם בתחילת הלכות תפילה, והביא את זה הרב חידה ועוד הרבה פוסקים. כשאדם לומד, הוא חייב להבין את הלימוד שהוא לומד. חוץ מלמשל, אם הוא קורא תנ"ך או קורא תהילים, הוא לא חייב להבין. אבל תורה שבעל פה, כגון משניות, גמרא, הלכה, הוא חייב להבין. וזוהר לא חייב. הרב חידה כתב בפירוש במורה באצבע, שזוהר גם אם לא מבין, זוהר ותהילים, זוהר ותנ"ך, לא חייב להבין. אבל יש לו שכר אם הוא לומד עם הבנה. מה שאין כן תורה שבעל פה חייב להבין. כותב הפרי מגדים, מה אנחנו עושים עם תפילה? בדיוק את השאלה שלך הספציפית הוא שואל. הוא שואל, מה קורה עם אדם שמתפלל והוא לא מבין את הכתוב בתפילה? הוא אומר, לא חייב. התפילה עולה גם אם אתה לא מבין. תורה לא תועיל אלא אם כן אתה מבין. למה? תשמע את החילוק, את הספרה שהוא נתן. הוא אמר, תפילה היא מכוונת אל הבורא יתברך. והבורא יתברך מבין את התפילה. לא צריך שאתה תבין אותה. אבל תורה זה אתה צריך ללמוד אותה. אם אתה לא הבנת, אז אתה לא למדת תורה. יוצא, זאת אומרת, בוא נגיד יהודי שלא יודע מילה בעברית. וההלכה ככה אומרת, למשל מי שמברך ברכת המזון, או מי שבא להתפלל. אז אם הוא מתפלל בלשון הקודש, גם אם הוא לא מבין מילה, הוא יוצא ידי חובה. אבל אם הוא לא מתפלל בלשון הקודש, אלא בשפה אחרת, הוא יוצא את החובה דווקא אם הוא מבין את אותה שפה. למשל, אחד שמתפלל באנגלית, אז צריך שהוא יבין ויתבונן במה שהוא אומר. אבל אחד שמתפלל בלשון הקודש, והוא לא מבין כלום, הוא יוצא את החובה. יוצא לסיכום. אין צורך לתרגם, וגם זה עושה תורך ציבור, זה יצער את הציבור, ויגרום להם הכבדה. אם הם רוצים דווקא, אז יכול לפני כן להסביר, רבותיי, פירוש המילים, הקדוש ברוך הוא, רחמנה זה הקדוש ברוך הוא, או יותר נכון, רחמנה זה השם אלוקנו, כי כך הפוסקים כתבו, שרחמנה זה במקום ברכה ממש, כי בברכה בעברית, זה עכשיו הכל צריך להגיד גם השם וגם אלוקנו, אבל רחמנה זה כולל שניהם. השם אלוקנו זכור לנו את השבועה שנשבעת לאברהם אבינו. לכן זכור לנו את השבועה שנשבעת ליצחק וכדומה. אבל לשבת ולתרגם, אני חושב שזה עושה חדשות בעל מלחמות, ויכול לגרום שיתחילו לדבר באמצע וכדומה, לכן לא כדאי.
תודה רבה, כבוד
הרב. כל טוב, תודה גם לך.
גמר חתימה טובה.
כתיבה וחתימה טובה לך ולכל בית ישראל.
עסקו למצוות ומאזין נוסף, שלום.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב, בורח.
אולי נשאל את השאלה שלי בלשון הפסוק. בחלק שלישי של פרשה שנקרא בשבת, זה גם מה שקרה באמריקה, זה היה ביום שלישי, שכתוב שם גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, אחר כך כתוב בלשון החומש, מחורי האף הגדול הזה. השאלה שלי היא בצד החיובי, מה אנחנו צריכים לקראת ראש השנה, שזה בדיוק קרה שבוע לפני גם,
ראש השנה הגיע, אתה יש לך ביטוח מה יקרה עוד עד ראש השנה? כל כך אתה ממהר להסיק מסקנות, או תשאיר את הנסתרות, כתוב בפרשה שלנו, הנסתרות השם אלוקינו, והנגלות לנו ולבננו. אני לא אוהב למצוא רמזים ופסוקים, כי אין איזה סוף. אנחנו לא נביאים, אנחנו אולי בני נביאים, אבל נביאים ודאי שלא. לכן לבוא ולומר כך, וגופרית ומלח כל ארצה, אל תשכח שבארצות הברית ובניו יורק חיים 5 מיליון יהודים, יותר מאשר בארץ ישראל. לכן אני הייתי מאוד זהיר לזרוק פסוקים ולשלוף אותם. כל בר דעת יודע, ושקורא את הפרשה יבין לבד ויתבונן לבד, ואני בטוח שכולם מבינים ואני לא צריך לפרש ולהסביר כלום. אבל אני לא מאלה שאוהבים להתנבות או לחפש כל מיני פירושים, אם זה בעלייה שלישי או בעלייה רביעי. בכלל, אגב, שתדע, באור המאיר כותב אחד הפוסקים, וגם במאורי אור, שכל ההפסקות האלה של העליות הם לא לפי ההלכה, כי בהרבה מקומות הם לא מפסיקים במקומות נכונים, מפסיקים במקום שלא ראוי להפסיק. לכן זה לא, אין לזה משמעות לעליות של השלישי ורביעי וחמישי. לפעמים החזן נוסיף לפני או אחרי וצועקים עליו, הם לא צודקים אלה שגוערים בו, אלא יש כללים מתי, איפה, מתי ואיפה מפסיקים.
מחילה, כן? אני פשוט רציתי,
כן, רצית לשאול משהו?
כן, בקשר למה אנחנו צריכים
מה זה מה אנחנו צריכים? זה עכשיו התעוררת שהמגזלי התאומים נפלו? למה לא התעוררנו כש... בגוש קטיף שם קטעו ידיים ורגליים של משפחות, בקפה בפיצריה סברו בירושלים, וכל הפיגועים שהיו לאורך כל השנה הזאת כולה, שהלב נקרע והתפוצץ בפיגוע שהיה בדולפינריום, אחרי זה הפיגועים הנוראים שהיה בירושלים, בחדרה, איפה לא, כל הארץ כולה זרועת מוקשים וזה. אנחנו נמצאים במצב של סכנה יומיומית מתמדת בטרור, במלחמה. אנחנו נמצאים באמצע המלחמה. רק זה שאנחנו, עולם כמנהגו נוהג, זה לא טבעי, זה פשוט לא נורמלי. אנחנו נמצאים במצב של מלחמה. במצב של מלחמה צריך בדק בית, צריך כל הזמן לחשוב מה לתקן. פשוט. המסר הוא שאנחנו צריכים להיות יותר ישרים, לעבוד את השם לשם שמיים, לא לשם כבוד, כמו שהרמב״ם כתב בהלכות תשובה, שלא העיקר התשובה זה לתקן את למשל שמירת שבת, דברים די חשובים, ואוכל כשר, ככה הרבה חושבים, והנחת תפילין, נקיעת שמה, לא זה העיקר. תשובה זה תיקון המידות, רדיפת הכבוד, רדיפת השררה. אתה רואה שהיום, הנה למשל, מה שקורה כאן בארץ, מה שקורה בעולם כולו, זה בגלל שררה. פוליטיקאים, בגלל החשבונות האישיים שלהם, הם הרבה פעמים מבטרים ועוברים לסדר היום על חיי אדם ועל כל שאר הדברים שקורים, כי אותם זה לא מעניין. אותם מעניין הכיסא שלהם שלא יתמוטט. ואתה רואה את זה, מי שהיה באופוזיציה ואחר כך הוא בקואליציה, או מי שהיה בקואליציה ואחר כך הוא באופוזיציה. אז תשמע אותו כל פעם בסגנון אחר מדבר, אז תבין שהצביעות חוגגת. ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. פשוט. השם יעזור.
תודה
רב.
כן.
כן, יש פה לגבי נר לעילוי נשמת צדיקים, שהרב אמר שאין מקום למנהג, אז פה מאזינה שואלת, רציתי לשאול,
לא, מה פירוש אין מקום למנהג? אל תזרוק סתם דברים בחלל, תלוי מתי ואיפה.
או, בדיוק זאת השאלה כאן. כן. אז היא שואלת ככה, מה לגבי המנהג להדליק נרות בקבר רשב"י, רבי מאיר, שידוע מהסבתות שלנו שכך נהגו, בפרט נר בציון כגון הסגולה של השם של הנר וכו', אצל ציון רשב"י, מרפא חולים.
תראה, בשום מקום לא כתוב שיש מצווה להדליק נר בקברי צדיקים, אלא ייתכן גם להפך, שאין בזה מצווה, אלא להפך. ואני אגיד למה. כי עצם הדלקת הנרות גורמת שיהיה עשן, פיח, נחלוך, ויפריע לכל המתפללים שם. יש מנהג קדום וקדוש הדלקה על קבר רבי שמעון בר יוחאי, זה בלבד, ולזה נאמרו כמה טעמים, הן בגלל שהוא כתב את ספר הזוהר, הן בגלל שכאשר שהוא נפטר שמעו קול יוצא מהשמיים וראו אש מלהט את סביב המיטה שלו. לכן מסופר רבי חיים בן עטר שהוא בעצמו עשה שם הדלקה על קבר רבי שמעון בר יוחאי. אבל שאר הצדיקים לא שמענו. לכן אם אתה שואל אותי, וכששואלים אותי האם לעשות מקום להדלקת נר מעל המצבה, אני אומר לא, אנחנו לא מדליקים נרות על המצבה. זה לא שווה להדליק נר כשהלב כבוי, צריך להדליק את הלב. כשאדם הולך לקבר של צדיק צריך להתעורר בתשובה ובתחנונים, בבחייה, בדמע, בפרט שיש מצב כזה שאנחנו רואים את הרשע שולט בעולם בכל מקום ואין לאל ידינו לעשות מאומה. זה הדבר שצריכים לעשות. עכשיו לגבי עצם הדלקת נרות, המקור של הדלקת נרות, יש תועלת כשאדם בצרה. לכן אנשים שיבשו את הדברים, צריך לדעת מתי כן ומתי לא. כשאדם בצרה לא עלינו, להדליק נר לכבוד רבי מאיר, כך מובא במדרש תלפיות, כך מובא בעוד ספרים, שמדליקים נר לכבוד רבי מאיר ומבקשים אלה דמאיר ענני, או נותנים צדקה לכבוד רבי מאיר, דווקא אצל רבי מאיר, כיוון ששמו מאיר. הגמרא אומרת נהורי שמו. למה היה שמו מאיר? כיוון שהיה מאיר עיני חכמים בתורה. אז זה נקרא, אז זה דווקא אצל רבי מאיר, עליו היו נוהגים להדליק ומתי בעת צרה. וכן תראה שרבנו יוסף חיים בהרבה מקומות בספריו, בעיקר בספרו לשון חכמים, ככה גאון החידה בספרו מורה באצבע, בהרבה מקומות מזכיר עניין הדלקת נרות בבית הכנסת, ולאו דווקא נרות, אור הוא הדין, נרות החשמל, אור החשמל הוא יותר יפה ויותר טוב, כך כתבו כל הפוסקים האחרונים, שבימינו בטל הדין של הנרות ועדיף להדליק מנורות חשמל. הגאון חידה כותב שיש עילוי נשמה לנפטר כשמדליקים נר בבית הכנסת, העילוי נשמתו. מכאן יצא המקור להדלקת נר תמיד. איפה? בבית הכנסת. וזה טעות אלה שמדליקים בבית, בתוך הבית שלהם שמים שם איזה נרות, אתה רואה נר נשמה, מה זה פה? מצבות, זיכרון, מה אתה עושה בבית? בית, גרים שם, בית, לומדים שם. מצבות זיכרון ונרות מדליקים בבית הכנסת ובבית מדרש, איפה שלומדים תורה ואיפה שמתפללים. אין שום עניין להדליק בבית לאלוהי נשמת הנפטר, אין לו שום עניין בזה. כל העניין של אלוהי נשמת הנפטר, אני חוזר, זה בבית הכנסת או בשבעה ימים הראשונים כשהנשמה נמצאת בבית. אז זה הטעם, כמו שהנשמה נמצאת בבית, שבעה ימים ראשונים, אז מדליקים בבית נועלנו האבלים, מדליקים שם את הנרות. עכשיו, לגבי הדקת נר קברי צדיקים, לא מצינו בשום מקום, זה שהסבתות נהגו, הם הרגישו טוב עם זה שהם מדליקות נרות. אבל אני לא מוצא בזה שום עניין, לא רואה בזה שום מצווה. אני ביקרתי לא מזמן על קברי כמה צדיקים, וראיתי את המצבות מפויחות. ואני יודעתי, אלה שהדליקו את הנרות עשו איסור. מה אתה הולך, אתה משחית את קברו של אותו צדיק, של אותו חכם וגאון, שאתה מעריץ אותו. אתה מדליק שם נר ואתה עושה את הכל פיח והכל מרוחלך משמן, וזה בושה וכלימה. אני חושב שזה להפך, זה גם דבר אסור, זה לא דבר שיש בו איזה מעלה, זה להפך. לכן בוודאי ובוודאי שכדאי להימנע מזה. וגם ראינו את כל החכמים שלהם עושים כך, כל הרבנים המובהקים בדור שעבר וגם בדורנו זה, לא ראינו אותם מדליקים נרות מעל קברי הנפטרים. לא ראינו לא את חכם בן ציון אבא שאול שעשה כן, לא הרב יהודה צדקה שעשה כן, לא מור אבי, מור אבי להפך היה מתנגד לזה, ועוד ועוד ועוד. זה שהיום מדליקים על הציון שלהם זה לא אומר, לא ביקשו, לא קיבלו מהם רשות, ולדעתי זה גם כן דבר טעות ודבר פסול. אתה הולך לקבר של צדיקים, חלק מאלה שהזכרתי אותם, ואתה רואה את כל הקבר מלא פיח, זה בושה וכתימה, ממש בושה. מי יתיר לעשות את זה? הרי לחבול במצבה או לגרום נזק למצבה זה איסור גמור, כי המצבה אסורה בהנאה גם. אז לכן זה בוודאי זה דבר לא טוב. הקבר רבי שמעון זה עניין אחר, הנהגו בלג לעומר לעשות שם הדלקה טעמם ונימוקם עמם, אבל בשאר מקומות, בשאר קברים, לבוא ולעשות מזה השטחות גם למקומות אחרים, בשום פנים ואופן לא. אם ככה את כל בית הקברות נהפוך למדורה אחת גדולה. זה לא דרך היהדות, להפך, אמרתי כבר שבספרים, כל הפוסקים תרימו על זה, ואמרו שכל הכסף הזה שאדם מוציא על הנרות, ייתן את זה לעניים, ייתן את זה למשפחות נזקקות, הנה ראש השנה מגיע. יש הרבה הרבה יהודים, משפחות, שמסכנים עליהם במה לעשות את החג. הרבה אברכים יקרים ואנשים קשי יום שאין להם עבודה ומובטלים וכדומה, שאין להם במה. אז במקום להדליק נר על הקבר של הסבתא שלי או האימא שלי, לקנות איזה קילו בשר או לקנות איזה בקבוק מיץ ענבים או לשלוח איזה חלה או איזה חבילת מזון לאיזה משפחה נזקקת, זה הרבה יותר עילוי נשמה מאשר הזעקת נרות בקברי צדיקים.
אז כל המצוות, כבוד הרב?
כן, אני איתכם.
מאזינה שואלת, מה הטעם לשינה בצד שמאל ומה לגבי נשים בהיריון?
אישה לא צריכה להקפיד בזה, בעיקר הקפד הזה בגבר. וכל הטעם הוא על פי הקבלה. על פי הקבלה יש סוד בדבר לגבי גבר כדי להציל אותו מכל מיני תקלות. תקלות ששייכות רק אצל גברים ואינם שייכות אצל נשים. אז זה הטעם העיקרי, בחצי הלילה הראשון ישכב על צד שמאל, בחצי הלילה השני יכול להסתובב לצד ימין. לא שחייב להסתובב לצד ימין, אלא יכול, אפשרי. עכשיו, יוצא אשר על כן, שבנשים זה לא כל כך שייך, לא שייך. למעשה, הגאון רבינו יוסף חיים, בספרו עטרת תפארת, כותב שיש עניין לאישה לשכב על צד שמאל בתחילת הלילה אם היא לא נכנסת להיריון, ככה הוא כותב. והסיבה שכשאישה לא נכנסת להיריון, מצד שזה מידת הדין יותר מתגברת אצלם, אצל אותו זוג, אז לכן כדאי שהיא תשתדל כסגולה להיריון שבחצי הלילה הראשון היא תשכב על צד שמאל. יוצא שאחרי חצות, היום אחרי חצות זה סביבות 12:40, זה כבר חצות, יכולה, אין כבר, לא שייך הדבר הזה. אז אני חוזר ואומר שלא יבינו אותי לא נכון, אצל אישה לא שייך הדין של לשכם על צד ימין או על צד שמאל, זה לא שייך. רק יש איזו סגולה כדי להיות שלם עם כל הנושא הזה, אני חייב להדגיש את הדברים בצורה ברורה. יש, אצל בן יוסף חיים כתב, כסגולה להיריון שהיא תשכב גם הוא, גם הבעל וגם האישה שהולכים לישון, אם הם זה בתחילת הלילה, שישכבו על צד שמאלם, ואחרי חצות יכולים לשכב את צד ימין.
תסכולו מצוות כבוד הרב. שאלה נוספת, מכיוון שישראלים רבים לא יצאו לחוץ לארץ השנה כמו בשנים קודמות, האם יש מקום לציבור הדתי והחרדי להאיר פנים יותר ולהכניסם לבתי הכנסת ולהדריכם בתפילות של הימים הנוראים?
כן, בכלל לא רק בגלל שלא נוסעים לחוץ לארץ. אני, תרשה לי קצת חוויות אישיות. אני ממוצאי שבת האחרון עד אתמול בלילה הסתובבתי בהרבה ערים בארץ. בחסדי השם, זיקני השם, מדי ערב להיות לפחות בשתי מקומות. וראיתי את הצמא הגדול של התורה ושל היראה והקדושה, ועוד לפני האירועים שקרו במגדלי התאומים וכו'. ודווקא מצד ציבור שהכי רחוק מיהדות, ו- ודווקא מצד הצעירים, מצד אנשים שבכלל לא חלמתי שהם רוצים לבוא. השבוע היה מעמד קידוש השם, למשל בעיר לוד, הגיע בחור לתוך הכנס, באמצע הכנס שהיינו מטעם ישראל אחים, הוא הגיע ואמר שהוא מקבל על עצמו כעת להניח כיפה על הראש, ביקש שברכו אותו, וכל הקהל שם הוריד דמעות. אחר כך הגיע צעיר אחר, קיבל עליו לבישת תלית. זה אתה היית רואה אותם, אלה בחורים שבכלל לא ידעו מה זה דת ומה זה תורה, רק מבקשים שיברכו אותם, מבקשים להתקרב לאבינו שבשמיים. זה מרנין את הלב לראות את כל התופעות האלה. עכשיו לכן אני אומר, זה לא קשור אם כן עשו לחוץ לארץ או לא עשו לחוץ לארץ, בכלל יש צמא גדול, ולדעתי מה שאנחנו צריכים לצאת לרחובות ולאסוף אותם, פשוט לאסוף אותם מהרחובות, ולא רק לצאת לרחובות, הם הרבה פעמים הם בעצמם באים ומדפקים על דלתותינו ומבקשים להתקרב לאבינו שבשמיים. אחינו בשרנו הם. צריך לדעת שככל שאנחנו נקרב אותם יותר, הזוהר הקדוש כותב שכל הטעם של הייסורים והצרות מפני שיש חלקי קדושה הנמצאים בתוך הסיטרא אחרא, בתוך הטומאה, שעדיין לא יצאו משם. וככל שאנחנו מתעכבים ומתעצלים מלהעלותם, אז אנחנו סובלים, והעולם סובל, והקדוש ברוך הוא בצער, והשכינה מצטערת. וככל שאנחנו נמהר ונעשה את זה, אם על ידי מעשים טובים שלנו, אם על ידי תשובה, ואם בעיקר ובעיקר על ידי קירוב האנשים הרחוקים, כי זה גם השלמה של נשמתנו אנו. רבנו ארי אומר שכל אדם נגזר עליו כמה אנשים ילמד, כמה אנשים יחזיר בתשובה, כמה אנשים יקרב לאבינו שבשמיים. אם הוא לא עשה את המכסה המוטלת עליו, הוא לא יכול להיכנס למחיצתו בגן עדן, הוא לא יכול להיכנס לעולם הבא, הוא מגורש חזרה עד שיתקן וישיב את אותם אנשים מעוון. הפסוק אומר, כשפתי כהן ישמרו דעת, תראה יבקשו מפיו כמלאך השם צבאות, ומה כתוב לפני כן, ורבים ישיב מעוון. זה אשרי האדם שזמן דמזכה לחייביה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אדם שמקרב אנשים חוטאים, אנשים רחוקים. ולהפך, ביום כיפור הגמרא מסכת כריתות אומרת, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אין התענית. מפרשים כותבים שזה המדובר הוא על יום הכיפורים, שביום כיפור אם לא יבוא לבית הכנסת שלך יהודי רחוק מדת, לא נקרא שעשית את יום הכיפורים. אז מכאן מוסר השכל לגבי אלה שמחפשים להתפלל מעניין של יוצאי ישיבות, בוגרי ישיבות, חניכי הישיבות, כל מיני, כל פעם ממציאים לנו איזה סיסמאות. תפסיקו רבותיי עם זה. אתם צודקים שצריך להתפלל עם חזן תלמיד חכם יראה אלוקים, ועל זה צריך להקפיד מאוד מאוד. היום מאוד כאב לי, יעצו איתי מאיזה עיר מסוימת במרכז הארץ, יש להם שם חזן שאינו יראה אלוקים, שהוא לא קובע איתים לתורה, ולא עוד אלא בית הכנסת שם ארגן שיעורי תורה, והחזן דיבר ברוב חוצפתו בבית הכנסת שלא יבואו לשיעורי תורה. וכל כך למה? כי אינו צרה בתקציבים הניתנים לאלה שלומדים תורה, כי הוא רוצה שיגדילו לו את המשכורת השנתית שלו. אמרתי להם שאחד כזה אסור שיהיה חזן, מסוכן להתפלל אצלו. אחד כזה שהוא כזה רשע שמוכן לסגור שיעורי תורה, הרי כתוב בהלכה שמשלמי ציבור כותב, שליח ציבור שלא עוסק בתורה בעצמו אסור להתפלל אצלו. עליו פסוק אמר, אותם אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה. אז בוודאי ובוודאי שיש לו לאדם לחפש להתפלל במניין שהחזנים והתוקע יהיו אנשים צדיקים, תלמידי חכמים ויראי שמיים, ולא יחס ושלום אנשי ארחי פרחי, אלא אנשים יראי שמיים בתכלית. אבל מכאן לבוא ולהגיד אני לא מתפלל עם בעלי בתים, זה טעות. להפך, אנחנו נביא בעלי בתים לתוך המניינים שלנו, ונקרב רחוקים וגם חילוניים, שיבואו ויראו את התפילה ויתעוררו ויתפללו ויזעקו לאבינו שבשמיים, שזה הדבר שמעלה את התפילות למעלה ועושה את הרושם בשמיים. השם יזכה אותנו שהתפילות יתקבלו ברצון.
אמן כן ירצון. ברשות הרב נעבור למאזין נוסף. שלום, ערב טוב.
הלו.
שלום.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
שלום לכם. רב, שיש שאני שואל את השאלה, מסתר לפני כמה שאלות, שאלו את תחום העניין של שעטנז, של חליפות. כן. במידה אני קצת יש לי ידיעה.
כן.
אז רב, כל הבעיה של החליפות זה יותר על הקריות. אפילו אם החליפה אין לצמר, זה בעיה בתוך הקריות.
מה הבעיה בקריות?
כי הרבה מצאנו שבקריות זה שעטנז.
מה, יש שם גם צמר וגם פשטים?
כן, יש חוטים בקריות. וקורה הרבה שעפים.
אולי תפרט לי יותר.
מה?
אולי תסביר יותר בפרוטרוט, מה יש בקריות, איזה סיבים?
בקריות, הרב, יש חוץ שיש צמר ופשטן ביחד.
צמר ופשטן ביחד, בקריות?
כן.
אוי ואבוי.
וזה בעיה של שעטנז. אפילו בחליפות של פוליאסטר ויסקוזה, שאין להם צמר בכלל.
אוי ואבוי.
לכן היום מאוד חשובה, ובדקנו כבר כמה חליפות ויצאו ככה.
שהקריות ששמו בכתפיים,
כן,
הן מכילות שעטנז.
הקריות שיש בכתפיים, בחוטים שתופרים, שזה בא מחוץ לארץ, אז יש בזה עניין של שעטנז. יש בחוטים, צמר ופרוטרוט.
וידוע לך על איזה סוג מפעלים צריך להיזהר?
ועוד אפילו הרב חליפות.
לא, ידוע לך שמות של מפעלים או של איזה מותגים שצריך להיזהר?
כן, כל החליפות שתוצרת חוץ, חייב לצום
כל מפיקה. החליפות שתוצרת
הרבה חוץ. הרבה מצאנו חליפות.
תוצרת הארץ, מה המצב?
תוצרת הארץ, זה פחות בעיה, אבל היום כמעט ואין תוצרת הארץ. תוצרת הארץ כמעט ולא מוצא.
ככה זה. מה אם בגיר, המפעל הזה עוד קיים או השיק?
בגיר
השיק?
זה ודאי.
סליחה?
כן, ודאי הרב.
לא, אבל יש את בגיר היום, המפעל
יש,
הזה?
יש את הבגיר, זה קיים, כן.
כן. אני יודע שבבגיר בסדר, נכון?
כן, הרב. אבל אפילו שאין צמר...
בדקנו בפעם... כמה פעמים את בגיר, וזה היה בסדר, וגם, אגב, יש להם גם השגחה.
לא, ודאי הרב, בבגיר אין שום בעיה.
כן, אז אתה אומר שהחליפות שבאות מחוץ לארץ, יש בצמר. בהם בעיה של שעטנז.
כן, בקריות יש בעיה
של... שכוח שעטנז. גדול, אתה עשית חסד גדול עם הקדוש ברוך הוא ועם עם ישראל.
אני עפר תחת רגלי הרב, אבל הרב מרוב, ש... מרוב תורתו, כבר הוא לא מתעסק בגשמי, אז אתה קצת אומר לי...
לא, בוודאי, אנחנו צריכים את בעלי המקצוע. שקרה. תמיד אנחנו, לפני שפוסקים הלכה, שמתייעצים בעלי המקצוע. אז זה דבר גדול. אז עכשיו יוצא לפי זה שאסור יהיה לדבוש חליפה תוצרת חוץ לפני שהיא נבדקה בבדיקת שעטנז.
כן, הרב.
מעבדה.
כבר כמה פעמים בדקנו ויצא שעטנז, אפילו חליפות שאין בהם שום צמר. וכל הבעיה אולי מתחת לצוואר וזה שהם שמים חתיכת בד מיותר, זה מהחוטים, החוט שתופרים את הקריות וזה, אז ממש בעיה של שעטנז. אז כדאי מאוד לעשות את
זה. כן, מה עוד ידוע לך לגבי שעטנז?
זו הרב, מה אני יכול להגיד את זה?
אז חליפות מחול. אתה יודע, אני כשהלכתי לתפור את החליפה שלי, מה לעשות, זה אני קורא לזה בגדי עבודה, החליפה הארוכה שלי, אז היה אצל איזה חיית ידוע בירושלים שהוא נפטר כבר, והחיית לא היה כל כך שומר מצוות, ואני מאוד עמדתי על זה שיזהר שלא יהיה חוטה פשטן וכדומה. אז הוא סיפר לי סיפור מדהים, החיית הזה. ואני סיפרתי אותו פעם באיזה מקום, ואני יודע שאפילו כתבו את הסיפור הזה באיזה ספר. היה בירושלים הרב יצחק מאיר לוין, קראו לו רבי יצ'ה מאיר, הוא היה המנהיג של אגודת ישראל, חבר כנסת מטעם אגודת ישראל, שהוא בעצמו היה תלמיד חכם, גר ברחוב מלאכי בירושלים. הוא היה נשוי עם אחותו של אדמור מגור, הבית ישראל, וגם לב שמחה והרב רב פנחס מנחם, היה אחותם. אני הכרתי אותם טוב, הייתי גר בשכנותם. והוא, רב יצ'ה מאיר, רב יצחק מאיר לוין, היה תופר את החליפות שלו אצל אותו חיית. שרוצה דווקא לדעת, קראו לחיית הזה מויז, הוא היה ברחוב הלל בירושלים. ואני גם לחתונה שלי תפרתי אצלו חליפה רגילה, ואחר כך תפרתי את החליפה הארוכה, גם כן הלכתי אליו. אז הוא סיפר לי בעצמו שהיה כל פעם כשהוא היה צריך לטפל בחליפה, לתפור, היה אסור לו לתפור כשהוא לבדו, אלא הרבנית היא אחותו של אדמור מגור, הזקנה הייתה באה ויושבת מולו, וכל חוט שהיה מוציא בתופר, אם זה את הכפתורים, את הביטנה, את המכפלת, את המנג'ט, את הצווארון, מה זה? בודקת. לא, לפני שאתה מביא את החוט, מה אתה שם? הוא מכניס את זה למכונה, הוא אומר, רגע, הנה, מראה לה, הייתה בודקת שלא יימצא אפילו כלשהו צל צילו של פשטן בלהיראה ובלהימצא, שבעלה לא ילבש חליפה שיש בזה חס ושלום שעטנז. הוא היה יהודי שהיה הולך בגילוי ראש, אבל היה יהודי מאמין, ועכשיו עליו השלום הלך לבית עולמו לפני איזה 10 שנים בערך. אבל כך היה, הוא סיפר לי את הסיפור הזה, עובדה שהם עובדות החיים, תראה איך היו מקפידים, שהיו, לא היו עושים דבר של מה בכך, אלא רוצים לדעת מאיפה וממי ומתי ואיך. לכן הקדוש ברוך הוא לא ימנע טוב להולכים בתמים, שיזכה אותנו שניזהר מכל איסור שהוא, מכל חשש איסור.
אמן.
תודה רבה לך
הרב.
כן.
בעצם השאלה הרב, רציתי לשאול אם מותר לשמוע.
אני שומע אותך חלש, תדבר
על כך. כן, אם מותר לשמוע.
כן. הלו? מאזין?
כבוד הרב?
כן.
יש פה איזו תקלה, נעבור למאזין נוסף. כן. שלום.
לילה טוב, כבוד הרב.
לילה טוב.
שאלה. רצינו לשאול בקשר לבית של חילוני שמגדל כלב והוא עומד למחירה. זה בית צמוד קרקע.
כן.
ראיתי בפלרד שהוא המליץ לא לקנות מאדם חילוני את את הבית. השאלה מה כבוד הרב אומר?
זה בית מחילוני שמגדל כלב.
כן, חילוני.
אני הייתי אומר אחרת, לקנות, להבדיל, לקנות בית מנוצרי שיש לו פסל בתוך הבית. אני הייתי רץ לקנות את זה ממנו, בפרט בארץ ישראל. להציל את הבית שבארץ ישראל מידי אחד כזה, זה מצווה גדולה מאוד, אין בזה שום חשש. מה הכלב הזה מסכן עושה? איזה עבירה עשה הכלב? הוא לא חייב לא ברמח מצוות עשה ולא בשסח לא תעשה. הוא לא חייב לאכול, להיזהר ולאכול בשר בחלב, לא נבלות וטרפות, להפך, הכלב מקיים מצווה, בשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. אז מה הבעיה?
לגבי הבית.
היה לגבי הבית, מסכנים האבנים והקורות, מה עשו? מה אשמים ומה חטאו ומה פשעו? לא צריך לחשוש, שום חשש. אין מקום לפחד ואין מקום לחשוש, ולא צריך להיזהר בזה, אלא להפך. זה שאתה תיקח את הבית הזה ותעסוק בו בתורה, פעם ראשונה שתיכנס לגור תביא 10 תלמידי חכמים, לא את הדודות ואת הסבתות, לא לאכול ולשתות, לא ערק ולא בירה ולא ליקר ולא שום שטויות, אלא תורה נטו. תביא 10 תלמידי חכמים מבריחים, תן לכל אחד 50 שקל, תלמדו את כל הסדר של הלימוד בלי לחלק אותו. זה לוקח שעה בדיוק, שעה ישבו ילמדו בערב, באיזה שעה שהם רוצים, או ביום או בערב, 10 תלמידי חכמים בדירה, הבית שלך ספוג תורה, כי מילה אחת של קדושה מגרשת את כל הסיטרה החרמיית. זה תהיה סמוך ובטוח. לכן אל תכניס לראש שלך שטויות, אלא אומרים לא לבוש בגדים של חילוני, לא לקנות זה, יד שנייה, מיטה, מזרון, וכל זה הבלים, הבל ורות רוח, אין לזה שום יסוד בראש ולא זנב. בסדר?
כן, כבוד הרב.
רגוע, תיקח את הבית, תעסוק בו בתורה. כל טוב.
כל טוב. הרב, אם הרב יוכל לברך את אירס בת אביבה, שתהיה לידה לידה קלה.
לכולם, לכל המעוברות מעמו ישראל, שהשם יברך ימציא להם, שעה קלה, נדעו לחיים טובים ושלום. כן,
תודה כבוד הרב, שעה טובה.
לסיום או...
כבוד הרב?
כן.
אנחנו פחות או יותר הגענו לסיום התוכנית, אולי משהו מההפטרה, אולי
אני לא מההפטרה ולא מהפרשה, פשוט אני מבין שזו התוכנית האחרונה שלנו השנה הזאת, ולכן הייתי רוצה להיפרד מהמאזינים בהרבה איחולים וברכות, עם הרבה תפילה לבורא העולמים שירחם על העם היושב בציון. שנה קשה אנחנו עוברים, עוד לא עברנו אותה, שנה קשה מאוד, אחת הקשות בתולדות עם ישראל, כשהגויים קמו עלינו להכחידנו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מי יכול לספור ולמנות את הניסים והנפלאות? אלפים אלפים של ניסים בחודש אחד, אמר לי מישהו, איש מודיעין השבוע, בח... בחודש אחד היה 1,300 פיגועים בארץ בחודש אחד. לפי הסטטיסטיקה זה היה צריך להסתיים במאות הרוגים, והקדוש ברוך הוא השתבח שמו שומר אותנו ומציל ופודה. השבח והתהילה לבורא העולמים ששומר את עמו ישראל לעד מכל דבר רע. פלל אליו ונתחזק אנחנו באמונה. עוד יש כמה ימים עד ראש השנה, מי יודע עוד איזה התפתחויות יכולות להיות. אין ספק שהעולם לא ימשיך כמנהגו, אין ספק שיש ימים הרי גורל, אין ספק שכף מאזניים ביד השם, והקדוש ברוך הוא יושב ודן את עולמו ודואה ומסתכל ומביט על כל אחד ואחד מאיתנו. זה הזמן שאנחנו נעשה תשובה. אני רוצה במילה אחת פשוט לנסות לסכם את כל השנה הקשה הזאת שעברנו. עברנו חבלי משיח קשים מאוד, נשאר לנו עוד קצת, ממש עוד טיפה לעבור את הגשר. אנא בואו נחזיק מעמד, אנא בואו נתקרב לאבינו שבשמיים, כולנו נזעק אליו בלב אחד, ובראש השנה הבא עלינו לטובה נתפלל ונבקש ונתחנן ממנו שיגלה את מלכותו במהרה. אמן. וימלוך על כל העולם כולו בכבודו ובהדר גאון עוזו, מהר מה שיותר, שירחם למען שמו. ואנה, האבות הקדושים, הנביאים, הצדיקים, התנאים, האמוראים, הראשונים והאחרונים, שיעמדו בתפילה ויבקשו רחמים על כל עם ישראל. אנחנו מבקשים מהם היום הזה, הלילה הזאת, לקראת סוף השנה הזאת, שיבקשו עלינו רחמים ויתחננו לפני השוכן במרומים, שאומר השם די לצרותינו, ויעשה למען תינוקות של בית רבן, יעשה למען ישראל העניים, יעשה למען היתומים והאלמנות. על המשפחות השקולות הסובלות יום יום איסורי תופת. אני מאחל לכולכם שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת, ונשתמע בשנה הבאה בתוכנית הבאה עם הרבה הרבה שמחה ובשורות טובות, ישועות ונחמות.
אמן.
תאמר השם די לצרותינו, שנעבור את החבלי משיח ואת כל מה שצפוי בעזרת השם, שיעבור הכל בקלות, ויגזור השם עלינו גזרות טובות, ויקרא הרוע גזר דיננו, ויקראו לפניו זכיותנו. תזכו וימצו שנה טובה ומבורכת, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
אמן.
תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים, בספרם של צדיקים, ונשתמע בשבוע הבא בעזרת.